דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות בישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני יאיר, לצידי נמצא אוריה, אוריה תגיד שלום.
שלום.
ואנחנו פה מבית ספר עמית איתן, מעלה אדומים. אנחנו פה בעוד פרק של הפודקאסט המיוחד, דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע אנחנו מעלים כאן בעצם פרק עם תוכן מלא, ובעצם מעוררים השראה, שבעצם ההשראה הזאת תיתן לכם כלים לפרוץ ולהגיע לתחומים חדשים, לפרוץ את הגבולות שלכם בעצם, להגיע להכי רחוק שאתם יכולים, ובעצם אלה נצפו מעבר לו.
לפני שנתחיל, אנחנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד.
טוב, אז יש לנו פה אורח. אור דניאל,
מה יש לך אור? שלום, שלום.
איך אתה מרגיש?
מה המצב?
מעולה, מעולה, תודה. לכבוד הוא לי להיות פה איתכם.
אוקיי, אז...
כבוד לנו.
פשוט נתחיל. בהנחה שלא חזרת יום אחד מהגן ואמרת לאמא שלך שאתה רוצה להיות בתחום יזם חינוכי, איך בעצם הגעת כאילו לרעיון הזה? איך הגעת לתחום? איך הגעת ל...
וואי, וואי, זאת שאלה גדולה. אני לא חושב שיש מישהו בבוקר שמתעורר ואומר, אני אעסוק בטכנולוגיות למידה. זה לא כל כך קורה. אבל אני התחלתי בחינוך, עבדתי עם נוער בהזדמנות, תקופה מאוד ארוכה, ניהלתי מרכז למנהיגות ויזמות, תוכניות של הטכניון, ובעצם משם התגלגלתי גם לעבוד בעסקים והייטק, של תוכניות הכשרה, ושבעיקר גם משתמשים הרבה בטכנולוגיות למידה. למה טכנולוגיות למידה? כי צריך להכשיר צוותים בכל העולם, אנחנו צריכים שזה יהיה באנגלית, אנחנו צריכים שזה יהיה לימודים אינטראקטיביים, דיגיטליים, שנת הקורונה עשתה מהפכה, כל העולם יודע קצת מה זה.
כל העולם קצת בזום ובטימס ובאפליקציות דומות, אני מניח. זה היה שינוי גדול לקורונה, זה היה כמו בוסט בעצם ללמידה הזאת.
נכון, צודק. האמת שהקורונה גרמה לזה שאומרים בכל התחומים, גם בארץ וגם בעולם, שזה קיצר בעשר שנים את ההתפתחות. למה? כי פתאום כולם יודעים מה זה אומר להכשיר אנשים מרחוק, מה זה לעבוד מרחוק, ואיך להתמודד עם אתגרים שבעצם ארגונים גלובליים מתמודדים הרבה זמן. דרך אגב, מה שלא אמרתי, אני עובד בתור learning and development, כלומר, אני מנהל למידה והכשרות פיתוח ארגוני, של ארגון שנקרא Blue-Green טכנולוגית מים. אנחנו ארגון גלובלי שבעצם דואג לנטר מקורות מים, ולבדוק אם הם זוהמים, וגם אנחנו מטפלים בזיהומים שיש בתוך המים. אז אני מנהל את כל ההכשרות של הארגון ואת הפיתוח הארגוני. חשוב לציין את זה.
אוקיי, אז אתה אומר שאתה לא פועל רק בתחום הארצי, אתה ממש כאילו בינלאומי.
כן, אנחנו נותנים מענה, להכשרות יש לנו...
סליחה שאני קוטע, אני מניח שיש לכם גם המון עבודה באפריקה למשל, ובמקומות באמת מדינות עולם שלישי בעצם.
אתה צודק.
זה ממש חסד שאתם עושים.
אנחנו קודם כל חברה עסקית, חשוב לציין, אנחנו פשוט עושים טוב, כי המטרה שלנו היא בעצם לעזור למקומות מסוימים, לוודא שהמים בטוחים, זה המשפט שלנו, כן? לעשות שהמים יהיו בטוחים, זה המשפט של החברה. אנחנו פועלים באפריקה, האמת שלא מזמן הייתי בדרום אפריקה, חזרתי משם לפני כמה חודשים, באיזה מבצע שעשינו שם. יש לנו גם בסין, גם בארצות הברית, ובעוד מקומות שאנחנו פועלים, במטרה ליצור מים בטוחים, כמובן כל אחד בתפקיד שלו, מה שהוא עושה, כדי ליצור שהפעילות תצליח.
יש גם פעילות כזאת בישראל, כלומר יש לזה גם ביקוש פה בארץ?
כן, האמת ש80% ממקורות המים בישראל, כמו הירקון למשל? לא מקורות של נחלים, אנחנו לא יכולים לטפל במים זורמים, אלא בעיקר באגמים, במקורות מים גדולים
מים שעומדים. מים שעומדים בעצם, שלא מגיעים.
כמו הכנרת, כמו...
מאגר בזית וכאלה, או שזה כאילו... מאגרים. רק דברים ששותים מהם.
לא, לאו דווקא, גם מאגרים של חקלאות, בארץ אנחנו בהמון המון מקורות של מאגרי חקלאות, אנחנו מטפלים בזיהומים שם, בעצם החקלאים קונים את המוצרים שלנו, כדי לטפל במקורות מים שלהם. עכשיו נחזור לשאלה שלכם גם לעניין של הלמידה. אז הקורונה עשתה מהפכה ענקית, ומי כמוכם יודעים שזה פשוט לא עושים העתק הדבק לזום, ואנחנו צריכים לייצר למידה שהיא ממש אחרת. שיטות למידה מגוונות כאלה ואחרות, הכשרות דיגיטליות כאלה ואחרות, אבל המודל של להעתיק את הלמידה מפרונטלי למרחוק, הוא לא עובד, הוא לא אפקטיבי, וצריך לעשות את זה בצורה אחרת.
אוקיי, אז בעצם אתה מומחה בתחום החינוך. כאילו, מעבר לרק לבנות את הדברים בפן המעשי, אתה גם חושב איך אתה גורם לאנשים לרצות ללמוד, נכון?
אני אדייק את זה, זה יותר למידה. חינוך הוא בהכרח יותר לערכים, אבל יש עניין של למידה, למידת מבוגרים, בגלל שאני מתעסק עם מבוגרים, זה לא חינוך, זה נקרא למידה, כדי לדייק את זה. אבל כן, אנחנו מדברים על מוטיבציה. על מוטיבציה, ואיך אנחנו עושים את זה, שיהיה להם רצון ללמוד, וזה אתגר מאוד גדול. אנחנו צריכים ליצור למידה, שהיא יותר מאופיינת בלמידה קצרה יותר, היא ממש נוגעת ב-core value, בעצם בערך המוסף שאותו בן אדם מקבל. כלומר, אנחנו צריכים לפתח אותה שתהיה רלוונטית מאוד לתפקיד. אנחנו צריכים שהיא תהיה תואמת גם למדדים העסקיים. למשל, יש מחירות שלא מוכר מוצר מסוים, אני רוצה לייצר לו הכשרה ספציפית, סדנה, תוצר דיגיטלי, שהוא יצליח למכור את התוצר הזה בצורה יותר טובה, יותר אפקטיבית. ואם אני רואה שהמחירות גדלו, אז אני יודע שהצלחתי להכשיר אותו לבצע את תפקידו טוב יותר. בעצם, כשמסתכלים על זה בצורה רחבה, התפקיד שלי בחברה עסקית הוא בעצם ללמד אנשים או להכשיר אותם לתפקידם, זה אחד. הדבר השני, הוא תמיד לדאוג לשיפור ביעדים, שיפור בהגעה ליעדים של אנשים על ידי תוצרי למידה. ובכך, וזה בעצם התעסוקה המאוד שוטפת ומאוד מסיבית שיש, לגבי עולם החינוך. עולם החינוך הוא עולם שאני מאוד אוהב, דרך אגב, הוצאתי ספר לא מזמן שנקרא למידה אבולוציונית, שקנו אותו הרבה, והוא בעצם משלב מכל העולמות האלה מהצבא, הוא משלב, הוא משלב מהעולם העסקי, והוא משלב מעולם החינוך, במטרה שגם אתם תראו את הדברים הנפלאים שאתם עושים. זה נקרא ללמוד תוך כדי מה שנקרא פרויקט, אתם עושים פרויקט.
בעצם כשאתה בא בעצם לגשת לעניין לעבודה, אתה בעצם גם אומר למי שבסופו של דבר במרכאות, התלמיד שלך, אתה בעצם אומר לו, איך זה מתפתח? כאילו אתה מראה לו את ההישגים שהוא צריך בעבר ומדרבן אותו בעצם להשיג עוד הישגים כאלה, איך זה בא לידי ביטוי בעצם במעשה?
זו שאלה טובה ושאלה מורכבת. הלומדים שלנו, בעצם התלמידים שלנו, הלומדים שלנו, זה עובדים של החברה. לצורך העניין, בעיקר, נגיד, בכניסה לתפקיד, הם רק צירפנו אותם לחברה כמו שהם
הם בשוק.
הגיעו. הם בשוק, בדיוק. שוק בק או משהו כזה בסגנון. אבל הם צריכים להיחשף להרבה טכנולוגיות שיש לנו. לוויינים, רחפנים, אנחנו בעצם ממפים לוויינים ורחפנים, צריכים לדעת איך להשתמש בטכנולוגיות האלה רלוונטיות. הם צריכים להכיר את כל התרופות מים שלנו, שאנחנו שמים במים כדי שלשבר אותם, אז הם צריכים להבין גם בזה, אז הם צריכים להבין את כל, איך עובדת מערכת האקוסיסטם הטבעית של מקור מים, ואז אנחנו צריכים להכשיר אותם גם איך לבצע פעולות מסוימות, כמו הפרוצדורות. כל הדברים האלה ביחד זה נקרא ידע, כן, וכישורים, כי הם גם צריכים לדעת לנהל פרויקט. מדובר פה פרויקטים של מיליוני דולרים, גדולים, ענקיים. הכינרת למשל נחשב מבחינתנו, אם אנחנו היינו צריכים לטפל בכינרת, פרויקט בינוני. הוא לא גדול, כי יש אגמים בגודל של מדינת ישראל גם.
כן, זה ידוע, לפעמים קוראים לזה בחול האגם, בסופו של דבר הכינרת זה...
כן, גם, אגם, אגם יחסית קטן גם, לא כזה גדול, אבל גם.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם שאתה מכשיר אנשים לאיזושהי פעולה מסוימת, כאילו לא, זה משנה כאילו באיזה תחום רוצים להצליח בו?
בעיקר אנשים רוצים לדעת יותר לגבי תפקידם, לפעמים הם צריכים גם מיומנויות רכות. מה זה אומר מיומנויות רכות? איך אני מתמודד עם מסע ומתן? כלומר, אני צריך לסגור עסקה, איך אני יכול לעשות את זה בצורה הכי טובה, עם הלקוח שלי, ופחות עימותים או פחות חיכוך, כדי לגרום לעסקה להתבצע בצורה הטובה יותר.
בעצם איך לדעת ללכת על החבל... כל כך שאתה במסע ומתן, בעצם לדעת איך ללכת על החבל, שמצד אחד אתה לא יותר מדי מקשה על מישהו מולך, ומצד שני אתה גם לא מוותר על הצד שלך, בעצם זה גם חלק מההכשרה, לפי מה שהבנת ממה שאמרת הרגע.
כן, זה גם מאוד תלוי. יש אנשים, זה נקרא, זה מאוד מודולרי, מה שנקרא, כלומר כל אחד מתאימים לו את מה שהוא צריך, לא כולם צריכים את הקישור הזה, את המיומנויות הזאת. אז זה מאוד תלוי לפי הבן אדם, אנחנו מתאימים לו את המסלול שהוא צריך ספציפי. יש מדענים, למשל, שאנחנו צריכים שהם הרבה יותר עם היד על הדופק, על הצורה שבה אנחנו אוספים את הדגימות מים, על הצורה שאיך אנחנו ומתי אוספים שוב ושוב את הדגימות, איזה צילומי לוויין אנחנו מתייחסים אליהם ואיזה לא. והמדעני מידע שלנו צריכים לדעת לתקף את כל הנתונים האלה גם, איך אנחנו עושים סטנדרט בעצם בביצוע, ומכשירים את כולם לעבוד באותו סטנדרט.
אוקיי. אם היינו למשל עכשיו מסתכלים על אור דניאל הצעיר, האם היינו רואים את אותם התחומים, את תחומי עניין בעצם? האם חשבת על זה שהיית, למשל, בגיל שלנו, גיל 15-16, האם היית רואה את הדבר הזה בעצמך, או בכלל אמרת, או בכלל זה צץ שנים אחרי זה? בעצם, מתי נפלה נקודה, ומה הייתה נקודת מבט שלך בגיל צעיר יותר?
אני חייב להגיד שבכלל לא הייתי בכיוון, כלומר, לא חושב שהייתי בכיוון. האמת שאני חושב שבגיל שלכם אני לא יודעתי מה אני רוצה כל כך לעשות.
לא היית בעצם סגור על זה.
כן, אני גם לא חושב שהייתי יותר מדי בבית הספר, כאילו בוא נראה גם איתי, זה מצחיק, אומרים לי תמיד, אני כאילו כביכול מומחה בלמידה, אבל אני לא הייתי כל כך בבית הספר, שאני מסתכל אחורה. ואת האקט עצמו של הלמידה ולהתפתח והרצון, דווקא זה היה, התחיל בצבא, ואף הרבה יותר לאחרי הצבא.
בפן המעשי, מה אתה, אתה ספציפית עושה בחברה? מה אתה עושה?
האמת שאני די חושב שעניתי על זה, אבל אני יכול לענות על זה עוד קצת בקצרה. איך נראה היום בשבוע, או יום, או שבוע הבא?
מה הסדר יום שלך? מה אתה מנהל? מה אתה משנה?
אוקיי, קודם כל אני אחראי על אקדמיה, יש לנו אקדמיה דיגיטלית, שהיא גם היברידית, כלומר, אנחנו מכשירים, אנשים יש להם ממש מסלול למידה, עם יחידות דיגיטליות אינטראקטיביות, בנוסף, הם מקבלים גם ליווי, one on one, כאילו של מנטורינג, ושדואינג אנחנו קוראים לזה, מה זה אומר? שהם גם מצטרפים לפעמים לפגישות מסוימות, בלי לדבר בכלל, הם לומדים
מבן אדם מנוסה. גם להיות צל בעצם.
צל, בדיוק. הם לומדים מבן אדם אחר איך הוא מבצע, אם זה פרויקט או משנה מה, בפעם השנייה, השלישית, רביעית, הם מתחילים לקחת צעד קדימה, ומתחילים לבצע בעצמם, עם פיקוח, עד שהם מקבלים עצמאות, ובעצם מוכשרים לתפקידם. לאורך הדרך יש להם ליווי של מנהל, שהוא סוג של מנטור, ויש להם את היחידות הדיגיטליות, וכמובן, עם כל מומחה של המחלקות השונות, הם גם עוברים איזושהי הכשרה אישית, לפחות כרגע אנחנו עושים את זה במבנה הזה, אז אני אחראי על כל הביצוע של הפיתוח של התכנים, התיקוף שלהם, ההכנה שלהם, עם המומחה תוכן זה נקרא, Subject Matter Expert, זה האנשים המדענים שלנו, ויש לנו הרבה תורות שלמות, יש לנו של מים, יש לנו של לוויינים, יש לנו של רחפנים, של מידע, מדענים של מידע, וכל הדברים האלה מתגבשים ביחד כדי תוכן שלם. בנוסף, אני אחראי לכל מיני תהליכים של פיתוח ארגוני בחברה, שבעצם אנחנו עושים, למשל, הכנסנו מערכת מחירות, CRM, אוקיי? ניהול לקוחות, ואנחנו צריכים לייצר תהליך מחירה, אז בעצם אני בונה, עם אנשים רלוונטיים מומחים, את התהליך מחירה, אנחנו מטמיעים את המערכת בחברה, ובכך מייעלים את כל תהליך מחירות, כלומר, חלק מהעינה של המערכות גם, יש לנו מערכת ניהול למידה, שבעצם גם מבצעים את הלמידה, אנחנו עוקבים אחרי הלומדים שלנו, בקטע טוב. Okay. כלומר, אנחנו עוקבים אחרי ההתקדמות ויודעים לתת להם מענה איפה שקשה להם. ואנחנו עושים את זה בפן הגלובלי. אני חייב להגיד שסין, למשל, היא אתגר מאוד גדול. כי יש לנו פערי שפה מאוד גדולים, הם לא דוברי אנגלית.
מעבר לפערי שפה, אני חושב שאתה פערי תרבות עם סיני מאוד גדולים.
נכון.
זה עניין אחר. בית סיני הוא לא, נראה לי אפילו מתחיל להיות קרוב לבית ישראלי, בשביל העניין של מאיפה שהם באו. בשביל, כאילו מעבר לשפה בעצם, השקעים שלהם בעצם מהתרבות, מהכל, זה גם סוג של קושי מאוד גדול עם סין, לא? בעצם.
אנחנו עובדים, בעצם אני עובד גם עם סין, גם עם דרום אפריקה וגם עם ארצות הברית, אלו המקומות המרכזיים, והתרבות היא אתגר, כי צריך להיות רגישים הרבה יותר מהצורה שאני ואתם מדברים. צריך לשים לב לצבעים, למשל, אתם יודעתם שאני נגיד עשיתי איזשהו פולדר בצבע ירוק לסינים, וירוק מסתבר שזה לא מכובד. כל מיני דברים קטנים וכאלה ואחרים שצריך להתייחס לתרבות.
פה, חתיכת חידוש.
כן, אני רק שלא יתפסו אותי במילה, אני לא זוכר אם זה היה ירוק או צהוב, אבל לדעתי זה היה ירוק, אבל יש פה כל מיני דקויות של תרבויות, של נימוס, גם למשל עם סינים, שאתה מעביר הכשרה, האופי של הכשרה הוא מאוד שונה, למה? כי, או מפגש, כי תמיד צריך מתורגמן, הם לא דוברי אנגלית. וזה אומר שהאופי של הלמידה היא מאוד שונה, צריך להתאים אותה. דרום אפריקה, יש להם סלנג טיפה אחר, הם הרבה יותר מקצועיים, זה צריך להיות יותר קונקרטי. אמריקאים, צריכים יותר קצת דיבור אישי בהתחלה, ואז נכנסים כן. לעניינים, או מאוד תלוי גם באמריקאי הספציפי כן. הזה שאתה עובד איתו. אז פה אנחנו צריכים לשים לב גם לדקויות של בני אדם, כי בני אדם שונים, כמו שאתם דרך אגב, הייתם רוצים שיהיה התייחסות הרבה יותר אישית בכיתה.
חייב להגיד שמהבית ספר שאנחנו באים בבית ספר שלנו, בעמית איתן מעלה אדומים, יש יחס מאוד אישי, אז זה כאילו, זה ספציפית דווקא לא חסר לנו. תבין?
הדבר היחיד שחסר אולי...
הדוגמה הזאת ספציפית בכללי, אני אומר בתור הערה, שאני חושב שזה גם ככה בכללי ברשת עמית, אבל אני יכול להעיד על הבית ספר שלי אישית, שזה אני חושב שגם מוביל אותי לשאלה הבאה איתך, האם אתה חושב שבית ספר צריך להיות, כאילו בתור יזם חינוכי, האם בית ספר צריך להיות דבר הרבה יותר אישי, בעצם? דבר שעם נגיעות הרבה יותר אישיות, מאשר עוד פעם אותה שיטה מיוון העתיקה, כולם יושבים ביחד, ותלמדו את... כרוך טוב ותוציאו בסופו של דבר את אותו דבר, אם אתה חושב שזה צריך להשתנות, כי יש הצעות לדברים כאלה.
בהחלט, כן, אני חושב שמעולם הזה, מעולם החינוכי, יכול ללמוד הרבה מעולם העסקי בקטע הזה. שלהתאים את הלמידה לבן אדם, דרך אגב, לפני שנה, אני מאוד אוהב את רשת עמית. עושים דברים מדהימים, כנסים מדהימים, ומקדמת באמת למידה מאוד, ברמה מאוד גבוהה בישראל, באמת. אבל חייב להגיד, שנה שעברה אני הייתי פה גם, והעברתי הרצאה על זה. העברתי הרצאה על למידה מותאמת אישית לתלמידים, איך להשתמש בטכנולוגיה ולשלב אותה יותר בלמידה, כדי לדעת איך לחזק את הילדים.
כמו שיש ברשת חדר שנקרא גוגיה, אם אתה לא...
כן, הייתי בגוגיה, גם עברתי שם סדנאות למורים, לא למורים, יש מובילי קהילה, נכון? ומלטיות, ועוד מונח כזה מגניב שיש לכם...
שתיבות וכאלה.
כן. אז באמת, זה מאוד חשוב, ואני מאוד מאמין בזה, ופה, אתה צודק, אפשר אבל גם לעשות את זה יותר. כי אתה מדבר על פרסונליזציה ביחס אישי, אבל גם תכנים. אולי צריך להתאים את התכנים הרבה יותר, אולי אתם צריכים להיות עם אפשרות בחירה, מה אתם רוצים ללמוד, נכון?
מעבר למגמות בעצם.
למה צריך מגמות? אולי אתם תבנו לעצמכם את כל המערכת, אולי תקחו יועץ מהמערכת.
מוביל אותנו לשאלה שאני ואוריה פה תכננו ממש לסוף, לגבי העניין של הבגרויות והכל. יש, נתקלתי במודל איפשהו באינטרנט, אני אפילו לא זוכר איפה באינטרנט, אבל הוא אומר בעצם בגרות אישית, שבן אדם יעשה איזה בגרות שהוא רוצה, איזה זה, אתה בעד או נגד, כי בסופו של דבר יצא לך בן אדם מהבגרות האישית שבעצם לא מודע להמון המון דברים שבית ספר כן מלמד אותך במהלך הבגרויות, כי אם מישהו יחליט למשל בבגרות האישית הזאת שבהיסטוריה הוא פחות ילך על זה, אז בסופו של דבר המקצוע ההיסטוריה, כאילו שהוא דבר די חובה לדעת מה קרה פה בשנים מסוימות למשל, ילך, אז באיזה צד אתה?
בוא נהפוך את זה קודם, אתה תענה ואז אני. האם אתם בכלל חושבים שצריך בגרויות?
אני חושב שכן.
כן?
חד מש.
הייתם לומדים אם לא היה בגרויות?
הייתי...
כנראה שלא.
באמת?
אני חושב את האמת. לא נדבר רק עליי ספציפית, אני יודע שהרבה ילדים בכיתה, במקצועות שאין על זה בגרות בסופו של דבר, הם מאפשרים לעצמם.
מפריזים, הולכים.
לא חייב.
אבל אז מה קורה? אתם לפני שבוע, לפני כאלה שלא למדו אפילו כל השנה, נגיד בהתייחסות הזו, הם מגיעים, לומדים מהר מהר הכל ועוברים למבחן, לא?
כן. אני לך, מלכתחילה זה לא כזה חשוב להם, כי הם יודעים שבסופו של דבר, בתוצר הסופי כביכול של הבית ספר, זה לא משנה להם שום דבר. בבגרות זה לא יופיע להם, אז יש להם הרבה פחות חשיבות, והם לא צריכים, הם לא מרגישים שהם צריכים להשקיע בזה.
אז אני אגיד לכם מה אני חושב. זה אולי יהיה קיצוני קצת. מה אתם אומרים? אני אזרום, תזרמו איתי. בוא נגיד, לא צריך בגרויות. מחר בבוקר נבטל את כל הבגרויות, אבל מה? נעשה שהלמידה תהיה מבוססת על הערכה לאורך כל השנה. אבל בכל חודש, איזשהו פרויקט, אולי אתם צריכים להעביר איזשהו הרצאה על משהו שלמדתם. או חודש אחריו.
זה גם עושים לנו בבית ספר.
נכון, אז למה צריך מבחן מסכם? למה צריך שבסוף יהיה מבחן אחד שקובע את הציון? למה לא לעשות מבדקים קטנים לאורך כל השנה ואתם תלמדו ותיהנו יותר?
לגבי
בלי לחץ.
קודם כל לגבי השאלה מקודם, אני דווקא באתי לענות כן. אני הייתי לומד גם אם לא היה לזה בגרות. אני חושב שיש אישויות כמוני, כאילו פרסונות כמוני, שתאמת די אוהבות ללמוד דברים חדשים. גם אם אין עליהם בסופו של דבר מבחן...
השאלה אם אתה בוחר ללמוד ספרות או היסטוריה, אולי אתה בוחר ללמוד דברים אחרים לגמרי.
אבל אני חושב שכן צריך את המבחן... אני לא חושב בהכרח שהמבחן בגרות הוא משהו קובע. את הבן אדם עצמו חס וחלילה, אני לא אומר את זה, כן? למרות שזה יכול להעיד... לפעמים אני חושב, כאילו, על העניין של כמות ההשקעה או ראייה לעתיד. אני חושב, אבל בסופו של דבר שצריכים לעשות מה שנקרא הערכות חלופיות עוד מהגיל שלנו. אני ואוריה סיימנו פה כיתה ת', אנחנו עשינו פה שתי הערכות חלופיות, אם אני לא טועה, או אחת?
לא, שתיים.
עשינו פה שתיים. ואני חושב שצריכים לעשות יותר כאלה, תמיד? אבל בסופו של דבר שמבחן הבגרות יהיה הערכה חלופית אחת גדולה. היה לי כיף לעשות הערכה חלופית, שישבתי עם חבר, אמנם 8 שעות ישבנו, באמצע הייתה הפסקת פיפה של שעה, אבל נשכח את זה. אבל ישבנו 8 שעות, ווואלה נהניתי לעשות העבודה, וחקרתי ועמקתי וכאלה. מהצד הזה כן, אבל אני חושב שאם לא תהיה בגרות בכלל, אז אני חושב שזה דבר גרוע.
אני מסכים איתו, כאילו, מצד אחד, בערכה חלופית זה לא איזשהו מבחן מסכם, יש לך איזה בוחן פה, להכין עבודה שם, נותנים לך כזה את החופש שלך לבוא להציג מול כל הכיתה. אבל מצד שני, כאילו יש ילדים שזה פחות מתאים להם, יש ילדים שצריכים שיתפסו אותם בכוח ויתנו להם ללמוד, אחרת זה לא עובד אצלם.
קודם כל, שניכם מדהימים. אני באמת חייב להגיד לכם שאני מתרגש מהתשובות שלכם.
מדהימים מול מדהים, אנחנו
סיכמנו
פה לפני, אנחנו שלישיית אור, אוריה יאיר ואור.
לגמרי, אז רגע בואו נעשה רגע עם שלישיית אורות שלא יעשו לנו איזה להקת בנים תכף. אני חושב שאתם מדהימים, ואני אגיד לכם גם למה, כי בעצם אתם נתתם פה את שתי הקצוות שזה הוויכוח התמיד התמידי, יהיו את האלה שלא ילמדו אם לא נבחן אותם. ולכן אנחנו צריכים את הבגרויות האלה כמערכת כזו, לפרסונות מסוימות, ואתה אמרת פרסונות אחרות. ויש פה, וזה העניין של התאמה למידה אישית. אנחנו צריכים ליצור את המסלול, לכל אחד מה שמתאים לו, אולי אפילו, לפני שהוא נכנס לבית הספר, לאפיין אותו לפי פרסונה, ולתת אותו מסלול שהוא צריך, אולי הערכה חלופית, אולי מבדקים לאורך השנה, אולי הוא צריך בגרות.
אולי הוא צריך שילוב של שתיהם.
אולי הוא צריך שילוב של שניהם, אבל אולי נעשה את זה בהתאמה אישית, לפי, אולי נעשה אפילו 6-7 מסלולים כאלה, לילדים, לפני שהם מגיעים לחטיבה, לפני שהם מגיעים לתיכון.
מבחינת הכוח אדם.
למה? ברגע שיש לך טכנולוגיה, אתה יכול לפתור את זה.
אוקיי, הבנתי.
נכון? גם נגיד ככה, אומרים יש בעיה של, לא יודע מה, של מורים במתמטיקה. אין. אבל אם אנחנו נצליח לייצר מסלול למידה, אוקיי, שיש גם הרבה תרגולים אינטראקטיביים דיגיטליים, ואנחנו נוכל לעשות כיתות הפוכות, מה זה אומר? תלמדו רגע נושא בווידאו בבית, או בחצי מהזמן רגע לבד, עם עצמכם, או בקבוצה, תלמדו אחד את השני, ואז מורה יבוא לחיזוק, לתרגול, ולחזק את הנושא. יכול להיות שבמקרים מסוימים זה יעבוד, יכול להיות במקרים שלא, צריך לבחון את זה פר תוכן, פר קבוצה, נכון? אמרנו מותאמת אישית. תמיד צריך לבחון את הדברים, אין שחור ולבן תשובות, אבל אפשר לעשות את זה, כי יש את הטכנולוגיה שיכולה לעשות, היום יש מוקים, massive online open courses, קורסים ענקיים, דיגיטליים, שלומדים בהם מיליון אנשים מכל העולם. וגם יש כאלה שעושים אותם עם ליווי של מורים.
מה שאני חושב, שבית ספר, בין אם אתה מוציא בבגרות ולא, יש בו משהו מבגר. גם בלי הבגרויות, שזה מצחיק, זה קצת משחק מילים, אבל לא שני.
אני חושב שהוא צודק. אצלנו אני חושב שהבית ספר מתמקד הרבה יותר בחינוך מאשר מלמידה. הוא כאילו יצא מההנחה שבית ספר זה מקום ללמוד בו, ויותר מקום לבנות אנשים.
גם קורס דיגיטלי, סליחה שקטעתי אותך.
לא, לא, מעולה.
קורס דיגיטלי, בן אדם יכול לפעמים, אוי, הכרית נוחה לי, לא טוב, אני לא אקום לשיעור הדיגיטלי. זה, לא, לא, בית ספר לעומת זאת, יש לך את העניין הזה שאתה בא, ויש לך גם את הפעילות עם המורים. אני חושב שלהפוך דברים לדיגיטליים יותר, זה תלוי בגבול הטעם. הבנת? כי שיעור פה, שיעור שתיים בזום, זה סבבה. אני לקחתי גם מגמה היברידית של ערבית. סבבה, אין לי בעיה. אבל אני חושב שברגע שזה יהפוך להיות כל הבית ספר, אני אישית שנה קודמת היה לי את הטימס, וזה פשוט כאילו היה כמו אסון. גם אתה יכול לראות את זה על התעודה שלי. אני לא צוחק, אסון. כי אני רגיל לבוא לבית ספר.
אז אני חייב להתייחס למה שאמרת. קודם כל, זה שהם לומדים מרחוק בטימס או בזום, זה לא למידה דיגיטלית ברמה גבוהה. זה לעשות copy-paste לכיתה, וכמו שאתה היית בלכיתה, ואנחנו רואים אבל את השוק שזה גרם בעולם, הלמידה הזאת מרחוק, גם מערכת החינוך, רואים גם עוד תופעות של הרבה בעיות רגשיות חברתיות אצל ילדים, כן, קושי לתקשר גם עם אחרים, קושי לחזור להיות בכיתה, הבעות פנים, כבר לא, אנשים לא יודעים לקרוא הבעות פנים, הם רגילים לריבוע שחור, כל מיני תופעות כאלה ואחרות, מה שאתה אומר זה גם דבר אחד, אבל זה לא למידה דיגיטלית מתקדמת, זה לא למידה טכנולוגית מתקדמת בכלל, אז חשוב לי להגיד את זה.
אז בעצם שאתה פותח קורס דיגיטלי, שאתה בא נכנס לכיתה דיגיטלית מתקדמת, מה קורה בכיתה?
זהו, אז פה אנחנו מדברים, תמיד מדברים בהיברידי, מה זה אומר? שיש לנו תוכן, כמו שאמרתי, הוא תוכן דיגיטלי, אבל תמיד יש מישהו. אני יכול להגיד לכם גם דוגמה אפילו שאפשר לעשות בהרבה קורסים, כל לא משנה מה, שאם אתם, יש זמן ללמידה עצמית, ויש זמן עם מנטור, ויש זמן ללמידה בקבוצות, וכך הלאה, יש עוד הרבה שיטות. ואנחנו תמיד מאפיינים ממחזור, אני אגיד לכם בעולם העסקי, בסדר? גם בעולם הצבאי. מהכשרה להכשרה אנחנו לוקחים את הנתונים ומטייבים, משפרים את ההכשרה הזאת בסבב הבא. וכך אנחנו, סקובי דו קטן, וכך אנחנו משפרים את הלמידה, סליחה, פשוט זה יצחיק אותי.
לא רק אותך,
אני אעצור. אנחנו בעצם מטייבים ורואים את ה-30, 40, 30, לא משנה מה, את האחוזים שאנחנו נותנים לכל משקל איך לעשות את זה, אבל זה שלומדים מישהו במשהו דיגיטלי, זה לא רק דיגיטל. זה שמישהו לומד פרונטלי, לא רק פרונטלי. בוא נעשה שילוב של הכל, את הטוב, וככה זה יהיה באמת אפקטיבי.
אני חושב שזה לאן שהרשת שלנו צועדת בשנים הקרובות.
אני חושב שאתה מייצג את הרשת שלך בצורה טובה, קודם כל. לא יודע אם זה היה שאלה או אמירה.
אסביר לך מה, אני למשל, אני לקחתי מגמה היברידית בערבית, יכול להיות שמדי פעם המורה ייתן לנו משימה ב... כאילו, אני חושב שהרמים שלי מצוינים, אני תמיד אומר את זה, אנחנו הבית ספר המוביל פה, סליחה, עמית איתן מעלה אדומים, אנחנו מובילים פה, אבל התחנפות, אבל בכללי אני אומר, אני חושב שברשת שלנו, ראיתי, יש לי חברים שעומדים בבתי ספר אחר. אצלם אין מצב שהמורה פתאום, או שהמורה פתאום ידבר אליך באופן חברי, כמו שאצלנו יכול להיות, כמו לדבר עם המורה שלך באמצע הפסקה, שזה יחס אישי. אין מצב שהמורה שלהם ייתן סרטון בכיתה ופשוט יגיד, רוצו על זה. ובו זמנית גם יכול להיות איתם כאילו כמו כיתה רגילה של כל מערכת חינוך. אתה מבין? כאילו אני חושב שלפחות אצלנו ברשת זה עובד נהדר. השאלה היא האם בעצם צריך עוד להגביר את זה? כי אני חושב שאם אנחנו נעבור באיזשהו שלב את הרף מסוים של כמות שילוב של טכנולוגיה בלמידה, אני חושב שזה יארס דווקא. אתה מבין? אני חושב שיש איזה מקום, אני חושב שפשוט אם אתה יותר מדי תבוא טכנולוגית, ולא תבוא בסופו של דבר לבן אדם פנים מול פנים, גם אני אישית בן אדם יחסית עתיק, אני אוהב להיות פנים מול פנים, אתה מבין? אני לא אוהב להיות בוואטסאפ.
זו, אני אגיד לכם את האמת שפה אני רואה עם השנים, שככל שאתה יותר צעיר, אתה פחות אוהב חדשנות. אני אחזור למשפט, פחות שאתה יותר צעיר, אתה פחות אוהבים חדשנות, שזה מוזר
דווקא יותר... ויותר סומכים עליך להבין בזה.
יותר מבוגרים אוהבים יותר חדשנות, מסתבר, ודווקא לאנשים שיותר סקנים במרכאות, יותר קל לקבל דברים חדשים, ואתם רוצים דווקא את הישן, אבל אני אגיד שוב, לא יודע אם זה שוב, אבל הטכנולוגיה לפני אנשים, זה משפט שאנחנו, מי שמתעסק בטכנולוגיה למידה בטוח אומר את זה. ויש, אנחנו מסתכלים על טכנולוגיה של למידה כמנוף. בן אדם לא יכול להרים מסע כבד לבד. הוא לוקח את המנוף והוא יכול. כך, זה המטרה של טכנולוגיה גם בלמידה. שאנחנו נוכל לבצע דברים שלא יכולנו בעבר. והמטרה היא לא להחליף בני אדם, המטרה היא לא להחליף ללמוד ערכים. לא המטרה לא להחליף את הפן האנושי פה בכלל. המטרה לספק לנו עוד כלים ללמוד, למשל גם בקורונה. בכלל לא הייתה מתקיימת למידה אם לא היה את הזום. כן? לא אומר שזה טוב, אבל זה עדיף מכלום.
אוקיי, אז זה רע במיעוטו בעצם.
כן, לא יודע אם זה רע במיעוטו, אבל הטכנולוגיה המטרה שלנו לסייע. ואני יכול להגיד לכם גם שהיא עוזרת מאוד, למה? כי אם אני נותן לכם מבדקים, כל שיעור, מבדקי הבנה, ואני יכול לדעת למפות את הכיתה שלי בצורה יותר טובה, בסטטיסטיקות, במחשב, ולמי אני יכול לעזור יותר, למי אני יכול צריך לתת שעות יותר פרטניות, ואני יכול לדעת את זה. ואם אין לי את הטכנולוגיה, ואני לא משלב טכנולוגיה בלמידה, מה מורים אומרים? אתם יודעים מה? אני עברתי סדנאות, מה הם אומרים לי? אני יודע לראות את התלמיד בעיניים. עכשיו, יכול להיות שהוא מזה, אבל מה עם התלמידים השקטים, או אלה שלא ביקשו עזרה, או שאלה לא שאלו שאלות?
שנופלים בין הכיסאות.
בדיוק. אז אני אמרתי להם, מה עם האלה שנופלים בין הכיסאות? פה, בטכנולוגיה, אנחנו יכולים למצוא את זה. כי אנחנו יכולים לתת כל שני שיעורים, כל שלושה שיעורים, מבדק הבנה קטן, לא מבחנים ענקים, לא משהו לציון, להבין איפה הילד שלי עומד, ואיך אני יכול לעזור לו בכמויות, אתה חייב להשתמש בטכנולוגיה. מורה רואה כמה הוא רואה תלמידים ביום? 200? 300? כמה נופלים בין הכיסאות?
אני אתן לך דוגמה מהכיתה שלנו.
כן.
לא נגיד שמות, אבל כאילו, יש תלמיד בכיתה, שהמורים רואים כאילו את הבעיה שלו. רואים שכאילו קשה לו בקטע החברתי, וקשה לו להשתלב בשיעור עצמו. ואתה חושב שבאמת כאילו, אם נכניס טכנולוגיה, זה יגרום לו בעצם להתחבר יותר ללמידה, וכאילו זה יעזור לו גם בפן החברתי?
קודם כל, זו שאלה ממש טובה. בדיוק השנה יש אתגר שנקרא Cell Challenge, שזה Social Emotional Learning, כלומר למידה רגשית חברתית. יש סטארט-אפים שמנסים לבנות עכשיו טכנולוגיות שתעזור לאנשים להשתלב חברתית יותר במהלך למידה, גם עם אנשים אחרים. אבל פה במקרה הזה ספציפי דווקא, אני חושב את האמת, קודם כל להשתמש גם בטכנולוגיה אם קיימת, אבל גם בפן האנושי, לקחת את הילד ולשלב אותו יותר בצורה הדרגתית, בעבודה בקבוצות, אולי לצוות לו ילד אחר חזק יותר, שיוכל לעזור לו, לעשות לו תהליך של מנטורינג לאורך השנה, ליווי אישי. אני חושב שזה מאוד משמעותי וזה יחזק אותו מאוד, אבל צריך לחזק אצלו את הביטחון העצמי.
אפרופו השילוב, אני לא מדבר הפעם על שילוב של בעלי מוגבלויות ואנשים בעצם מבעיות חברתיות, אני מדבר על משהו אחר. הסדרה 512 שיצא לאחרונה, שאגב היא סדרה מעולה לדעתי, היא יצאה לאחרונה, והמון פעמים שמזכירים את ההיסטוריה, שמה שהפ... לא ציפית על הכיוון הזה, אני רואה.
לא, אין לי מושג מזה 512.
512 זה עתיק בעצם, שבו הופללו ראשי ארגוני פשיעה בישראל, והמון פעמים חוזרים, והמון פעמים חוזרים על הנקודה שהם לא היו בבתי ספר בעצם. כל הפרק הראשון מתוך השלוש, בעצם שעה ראשונה, אני חושב,
זה פרסומת?
לא, אחי. זה גם מהתאגיד הציבורי, זה מהכסף שלי.
אתה לא משלם מיסים עדיין, חביבי.
אני הולך למכולת, מבחינתי זה מספיק. המון פעמים מדגישים את העובדה שהם לא היו בבית ספר. עכשיו, אני שואל את עצמי, הרי יש אנשים שזה בסופו של דבר מה שמחזיק אותם, אתה מבין? אם אנחנו נשלב טכנולוגיה, ועוד פעם, זה עוד אחת מהדאגות שלי, אם אנחנו נשלב טכנולוגיה, בסופו של דבר, המון מהם לא היו בבית ספר, ואם הם כבר היו בטכנולוגיה, ואם הם כבר היו בשיעורי, כמו שהשיעורים, גם אם הם אינטרנטים מתקדמים, הם בסופו של דבר יאבדו את המשמעות של ללכת לבית ספר, מסגרת שמחזיקה אותם. כי הם יכולים להיות בעצם בשיעור טכנולוגי מכל מקום, נכון?
כן, לא הבנתי אותך בכלל, אבל...
אני אסביר עוד פעם. בסדרה בעצם המון פעמים שחוזרים לעבר של המון, של המון מהדמויות מפתח שם, רואים שהחוסר של בית ספר ניכר שם בעצם. ואם אתה תעבור ל...
אבל אתה רואה חצי תמונה. אתה רואה את החוסר בית ספר, אולי ההורים, היה חסר אבא אולי.
אני רוצה
לשאול, אולי עיקו אותו שהוא היה קטן. אתה לא יודע.
האם העובדה של חוסר בית ספר לדעתך, גם אם הוא טכנולוגי, יכולה מאוד להשפיע על העתיד של ילד?
קודם כל כן. החברות בבית ספר ורמת השווים והמסלול למידה, הוא מאוד חשוב, כלומר, זה מאוד חשוב בהתפתחות של כל ילד. אבל ספציפית יש הרבה אנשים שאנחנו רואים גם סטארט-אפים, שהם לא סיימו תיכון, נכון?
יש לנו ראש ממשלה.
וואו, יש לך את יאיר לפיד, וואו, אופה, נכון? ועוד ראש הממשלה יאיר לפיד, אין לו בגרות לדעת. עכשיו, אני לא אומר של בית ספר, בסופו של דבר בית ספר הוא מקום חיובי, אוקיי? אנחנו רוצים שילדים יהיו שם, אנחנו רוצים שהם יתפתחו, כי זה נותן הרבה מקום, תראו אתכם. מי יודע איך אתם הייתם מדברים איתי עכשיו אם לא הייתם בבית ספר? אני מניח שאולי היה לבל אחר, רמת שאלות אחרת, אופי אולי אחר. אז רואים שאתם חבר'ה איכותיים ברמה מאוד גבוהה, לומדים ברשת עמית, איפה?
במעלה אדומים.
לא, אמרת את זה מספיק, פשוט.
לא, אז אני אגיד את זה פעם, מעלה אדומים, כן? תבדקו את זה באינטרנט.
עמית איתן. אוקיי, אז רגע, רגע, שנייה.
כן.
בעצם, אני אמשיך כאילו את מה שאתה אמרת, עם שאלה נראה לי אחרונה, כי... כן, אין לי שאלה אחרונה, כי הם רוצים לזרוק אותנו החוצה. אז אתה חושב שבהכרח תלמיד צריך להיות שמח בבית ספר?
כמה זה חלק חשוב מהלמידה שלו אם הוא יהיה שמח בבית ספר?
צריך להיות משהו שכאילו גורם לו להרגשה טובה, או שזה רק משהו שבסופו של דבר יביא אותו לתוצאות טובות?
והאם יש חלק בעובדה שבית ספר שהוא לא דיגיטלי גם מביא לך המון המון חברים לאחרי היום-יום שמוביל גם לפרויקטים?
רגע, תעצרו שלי.
שאלה אחת, רגע.
לא, אתם עשיתם פה שאלה.
לא אמרתם כמה גדולה שלכם, וזאת הייתה הטעות שלכם.
לא יודע מה לענות לכם, יש שאלה אחרת? אפשר שאלה אחת אחרת? קצרה לקראת הסוף, משהו נחמד.
תראה מה יש לנו פה, רגע, תן לו אחד.
אין, דיון.
תן לי שאלה חביבה לסוף, כאילו, לא תרגו אותי. צריך להיות שמח.
איך אתה רואה את התחום הטכנולוגי משתלב בעתיד?
מה זה?
איך אתה רואה את התחום הטכנולוגי משתלב בבית ספר בעתיד? עוד 10 שנים.
שיור, חבר'ה, מכירים את המטאברס?
לא.
אוקיי, המטאברס הוא עולם המקביל שלנו, אתם תיכנסו לעולם תלת מימד בבוקר.
אין לנו עוד פעם מכונות, נכון?
זה מכונה שלמה, אתה שם עליך משקפיים,
תלת מימד. אני לא עומד להיות ניו.
מה זה?
אני לא עומד להיות ניו והכדורים מעפים, אין מצב שאני עושה את זאת פעם.
דרך אגב, אתם יודעים מה? בואו נלך, הלכנו רחוק יותר. אוקיי, לא 10 שנים. יש טכנולוגיות היום כבר שאפשר לשנות את ה-DNA, שאת אומרת, אולי אני אתן לכם זריקה שתוכלו לזכור טוב יותר היום. מה אתם אומרים?
אני חושב שזה להתערב בטבע.
יש לי משהו... יש פה ויכוח, אז זאת הוויכוח האידיאולוגי.
טוב חברים, זה היה הפרק של הפודקאסט. מצטער שהוא נגמר, אני בטוח שרציתם מאוד, אבל מה לעשות? הוא נגמר. חבר'ה, אני רוצה להודות תודה רבה לכל ההפקה שעמדה מאחורה, לאור דניאל המקסים שבא להתארח, ואחרי אחרי אני רוצה להודות גם לחברי שבא איתי ממעלה אדומים, אוריאן אוריאל. חבר'ה, תודה רבה, היה כיף מאוד. כנראה אולי נתראה איפשהו או בפרק הבא. יאללה ביי.